שלום לכולם. אנחנו בתחילתו של מפגש. המטרה שלנו זה המפגש עם הקודש. וכשיש מפגש, כמו שאמרנו, ההתחלה זה היכרות, היכרות ראשונית. וכשמתחילים היכרות, השלב הכי ראשוני של ההיכרות, זה קודם כל ההבדל. א' ב' של התחלה, התחלה של היכרות זה מה לא. זה לא כמו. להבדיל בין אור לחושך. ההתחלה של הפגישה עם האור, אתה רואה, זה לא כמו החושך. זה נכון תמיד שעוסקים בקודש, ובמיוחד כשעוסקים בה, שבאים אל הקודש בידיעה, אל הקודש בשיאו, ששם המפגש הוא איתי, לאט לאט, וזה היה כל הפסקאות שלפנינו היו, זה בעצם להיפגש. המפגש, היכרות, מה זה חוכמת הקודש, באופן מאוד כללי, מפגש שזה התחלה, ובהתחלה של ההתחלה זה מפגש על דרך השלילה. כמו שראינו בסעיף א', שהרב עסק בהבחנה החשובה, הראשונה, מה ההבדל בין קודש לחול, ומיוחד בין בתוך הקודש עצמו, חדד עוד יותר לחזור על זה, שהדבר העיקרי בקודש זה הפעולה על האדם. הפעולה על הרצון, על הנפש, על האישיות, להפוך את האדם להיות אישיות חדשה לגמרי, מנברא לבורא. זה בעצם השינוי הגדול שצריך להתרחש. זה שינוי ענק. ולא מצאנו, אין את זה בשום חוכמה. גם הפסקה הבאה, גם היא פסקה של שלילה. גם סעיף ב', פסקה של הבדלה. אם זה צריך לעשות הבדלה, מבדיל בין קודש לחול. כמו שרואים מיד בהתחלה, שזה פסקה שלילית. הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול, אינה, אם זה לא, שלילי, אינה עולה אפילו לחלק אחד מני רבבה. בערך האמת, באמת, זה אפילו לא אחד ממני רבבה. זה ממש כלום. לעומת, בהשוואה לידיעה עמוקה של העולם והישות, בכלל, שבא מצד הקודש. כלומר, מה ההבדל בתוכן עצמו? בסעיף הקודם עסקנו לא בהבדל בתוכן, אלא הבדל מצד האדם, הלומד, מצד הסובייקט. ופה אנחנו רוצים לעסוק עוד הבדל, לא מצד הסובייקטיבי, אלא בצד האובייקטיבי, של התוכן עצמו. כי כל החוכמות באות לתת לך מידע. זה התפקיד שלו לחוכמות. והמידע, הידיעה שבאה מהחול, מצד האמת זה כמעט ידיעה אפסית, חסרת כמעט שום משמעות, לעומת הידיעה שמלמד אותך הקודש. הקודש זה המידע האמיתי. המקום שהרב גם עוסק בזה, מקום אחר, בעולת ראייה ב', על הפסוק עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. זאת אומרת שכל עוד אדם לא נפגש עם עדות השם, עם התורה, אז הוא פתי. ורק עדות השם, רק היא נאמנה. רק התורה, רק הקודש, הוא באמת מעיד עדות נאמנה, עדות אמת. מה יש כאן, ולכן זה מחכים אותך. עד שאתה לא נפגש עם עדות השם, עם התורה, אתה חושב שאתה יודע הרבה, אתה לא יודע כלום, אתה בעצם פתי. אנחנו צריכים להסביר, גם שם הוא מסביר, וגם פה הסברים די דומים, תפסקות די מקבילות, שם בעולת ראייה ב', זה בתחילת פסוק עדי זמרה של שבת, וגם פה פסקות די דומות. מסביר הרב, כי אמיתת המציאות, והיש הגמור של הכל, אתה רוצה לדעת האמת, האמת. זה המטרה של כל ידיעה, לדעת את האמת. למה כל כך חשוב לך לדעת את האמת? רק האמת מתקיימת. ההבדל בין האמת לשקר, שקרה לא קל. שקר לא מחזיק, אומר את הגמרא. אבל למה אני כל כך רוצה לדעת את האמת? כי אני רוצה לדעת את היש הגמור. יש הגמור הכוונה, מה שבאמת מתקיים. האמת מבחינתי זה מה שקיים. לכן הבני אדם חותרים לדעת את האמת. לאו דווקא כי הם לוחמי יושר, אלא כי האמת היא קיימת, והשקר הוא מתפרק. אז אתה רוצה לדעת האמת, כלומר, מה מתקיים, מה יש גמור, אתה רוצה לדעת האמת? האמת זה רק ביות הכל בא מצד ההופעה האלוהית. מה זה האמת? האמת, האמת, זה מה שהקב"ה הוא חשב. הוא הבורא. נכון, הוא הבורא. אז אתה רוצה לדעת האמת, 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 שצריך לשאול את הבורא. שואל אותו. הוא הבורא עולם. צריך לשאול אותו, מה האמת? מה אתה רוצה? מה התוכנית? מה הולך לקרות? מה לראות האמת? ההופעה, זה הכל התחיל מהופעה אלוהית. שזאת אומרת שכל מה שאנחנו פוגשים זה הסתעפות. שיש לנו לפנינו זה הסתעפות של חיים וישות. אבל מה המקור? המקור של החיים והיש זה ההופעה האלוהית. אז אם אתה רוצה לדעת את האמת, אתה צריך לשאול את המקור. צריך עד שיבוא ויעיד לך, ילך לבורא, ויגיד לך, אני אומר, שמעתי, הבורא סיפר לי מה הוא חשב, מה הייתה התוכנית, מה הוא רוצה, תשאל אותו, זה האמת. לא רק שזה האמת במובן שזה באמת גם מה שיחזיק, כי כל מה שלא זה, אז הוא לא מחזיק. אז אם אדם לומד מדע ולא שואל את האלוקים, הוא מנחש. הוא מסתובב בעולם, וכל פעם משהו אחר נראה לו, זה הדבר. מה אתה כל הזמן עושה בניחושים? נראה לי, זה הדבר האמיתי, זה המטרה, זה התכלית, זה העיקרון, זה החוק, זה הסיבה, זה... אתה מנחש. אתה נדמה לך, תשאל את הבורא. מה אתה... הוא יגיד לך את הכל. זה הרבה יותר... זאת האמת, זה הרבה יותר רגיוני, וגם לעולם כל מה שתגלה יהיה מאוד חלקי, ומאוד מאוד מאוד לפי נטיית חמדת הלב שלך. הרי בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, חלק א', השכל שלנו, הוא נוגע בדבר. לכל אחד מאיתנו יש רגשות וחשבונות ודברים שמושכים את ליבנו. כלומר, כולנו יש לנו בעיה שאנחנו פתאים. כולנו יש לנו בעיה של פתי. פתי זאת אומרת שדברים מפתים אותנו. כל מיני דברים. יש, הפתיות תהיה אשר היא מסיתה. אנחנו רואים שמסקנות מדעיות בהמון תחומים הן מוסתות. הן מוסתות כל מיני גורמים, מלחצים, אינטרסים וצרכים ורגשות. וחלק מהם זה בכלל לא מודע. אדם לא יודע שאתה תמודה משפיע על צורת הניתוח של צורת חשיבה שלו. כי הוא מפותה כבר, הוא משוחד כבר לאיזה עניין מסוים. אז איך אתה רוצה לדעת את האמת? וכל מה שתגלה בתור עולם והוויה, כל מה שאתה תלמד המדע בעולם, זה רק אין צל קלוש. אתה בעצם, אפשר לומר, הוא כותב הרב שבעולה תריעה, שיותר ממה שיש לך אור יש לך חושך. כי מה אתה יודע, כשאתה רואה את העולם ואתה נותן לו פרשנות, אתה נותן את הפרשנות. אז במידה רבה אפשר לומר שלא הוספת אור, הוספת חושך. זאת אומרת, יש פה שאלה. לפעמים זה שהשאלה נשארת שאלה, זה יתרון. לפחות אני מחכה לך את התשובה. אבל עכשיו אתה נתת את התשובה. מי זה אתה שנתן תשובה? זה אתה עם גם כל הרפל שיש לך באישיות. ואתה עם כל הרפל האנושי שלך נותן תשובה, אז אולי בכלל הוספת רק חושך אולי, רק סיבכת את העניינים. בוודאי לעומת לגבי הישות התאורה והאדירה של מקור האלוקי. הישות, התשובה האמיתית, החוזק, החוסן, התאור, האמת. זה במקור. תשאל את המקור, לך אליו. למה אתה מנחש? התורה מלאה מלאה פסוקים, ראינו פרשת קדושים ופרשת ראה, מלחמה אדירה נגד הנחש, כאילו נחש ביעקב. כל האנושות עסוקה בניחושים. לא אובות ולא ידעונים ולא חבר ולא מחשב ולא... מה זה כל הדברים האלו? זה ניסיונות ניחוש. תפסיק לנחש. לך תשאל את המקום. כן.
אבל אולי הוא לא בדיוק מנחש, הוא מצליח ליצור הרבה דברים.
ליצור.
לא
סתם, כאילו, לא... האם, אני לא אמרתי שום דק מהמציאות, האם הוא הגיע אל האמת, או שהוא תרחק ממנו? זאת אומרת, לפעמים אתה מתקדם בעיניך, אבל באמת התרחקת מאוד. כי התקדמת לדברים מסוימים שבעיניך הם מאוד משמעותיים. אז בעולם שלך, בצל שלך, זה נראה לך מאוד משמעותי, וזו התקדמות מאוד מאוד גדולה. אבל יכול להיות שמצד האמת התרחקת מאוד מאוד מהתשובה האמיתית של העולם. התרחקת מאוד מאוד. הוא אומר את זה עכשיו, תראה, הוא כותב, כל ההון המדעי של האדם, לאדם יש הון מדעי, מה שאתה מתאר עכשיו, יעלה ברומות פאר גודלו, זאת אומרת, מתי הוא יקבל את ההגדרה הנכונה שלו, האם הוא באמת הון, שהוא טוב או שהוא בעצם רק מפריע, רק שיכנס לאוצר. מה זה האוצר? יראת השם, יהיה אוצרו, כמו כתוב. ייצר ויחסן את החוסן למקור הווייתו, שזה דעת השם. אם אתה לא עושה את זה, יכול להיות שאתה תיפול לעושר שמור לבעליו, לרעתו, ויכול להיות שהחוכמה שלך, שאתה ירבה את החוכמה, היא רק תגרום לך לחושך יותר גדול בחיים. חושך יותר גדול בחיים. בלי יראת השם, בלי שתלמד יראת השם, יראת השם היא חוכמה. בלי יראת השם יכול להיות שכל החוכמה שלך תהפוך לטיפשות אחת ענקית. זה לא יומן, אבל זה ככה. שככל שאתה נהיה לך יותר חכם, אתה עלול להיות יותר טיפש. כך הוא כותב בעולת ראייה. אם אין לך יראת השם. כי אין יראת השם, היא חוכמה. בראשית חוכמה, יראת השם. אתה צריך ללמוד יראת השם, שמה זה יראת השם? זה מצד הבורא. זה יראת השם. יראת השם זה, אני רוצה ללמוד איזה מצדך, מצד השם, לא מצדי. כמו שהגמרא בשבת אומרת, אפילו על תורה היא אומרת את זה. שאם אדם לומד את כל הש"ס, ואין לו יראה, אז אומרים בשמי וחבל, לא הכל הפח. כל התורה, תורק לפח. יראת השם יצור, אם לא שמת קו חומתי, אם לא בנית האוצר, היה מוטב שלא העלית. היה עדיף כל התורה הזאת, עדיף שלא היית לומדת, כי זה רק יצר יותר גרוע. כי אם אתה לא יודע את כוונת המכוון, לא שאלת את המקור, יכול להיות שלמדת, יש לך המון מידע, ואתה רק שקעת בחושך יותר גדול. אפשר לתת הרבה הרבה דוגמאות, אבל זה טוב אם אתם רוצים.
כן. אבל איזה סוג של מדע הרב מדבר פה?
כל המדע.
כל זה נכון למידה של היסטוריה?
כל המדע, הכל קשור לפיזיקה. הכל, הכל, הכל. בלי יראת השם יוצרו, בלי שלומדים קודש, אז המדע יהפוך, יכול להפוך לדבר הכי, יותר גרוע. הפיל את האדם במפולת יותר גדולה ממה שהיה לפני כן.
כי אני לא אשתמש בו נכון מוסרית, אבל
מבחינת
המדע עצמו.
אז זאת אומרת, אבל המדע ייכשל. כי השתמשות לא מוסרית במדע בסוף גורמת כישלון למדע עצמו.
זה הנקודה, אנחנו
השתמשו במדע. השתמשו, תפיסה לא מוסרית של המדע, בסוף המדע עצמו מתפרק. הוא עצמו משתבש. הוא משתבש וטועה ואפילו יורד, נזנח, מתקלקל.
לא,
אבל
פצצת
התאום
עובדת.
בטח שהיא עובדת. אז עכשיו, השאלה, האם אנחנו שמחים שיש מדע אטום? האם האנושות היום אומרת, איזה יופי, עולם כזה יש לנו... יש פה, יש לנו מדע אטומי, אנרגיה אטומית, נהיינו הרבה יותר רגועים מאז שיש אנרגיה אטומית. העולם יהיה הרבה יותר נינוח.
למה זה קשור
לאמת? בוודאי זה קשור לאמת, כי אתה לא לומד את האמת. מה האמת? בשביל מה הקב"ה ברא את האנרגיה אטומית? אתה לא שואל אותו. אתה שואל את עצמך. בשביל מה? רגע, אולי תשאל אותו. הקדוש ברוך הוא, בשביל מה בראת האנרגיה האטומית? מה חשבת כשבראת את האנרגיה האטומית? מה היה בדעתך? ואז יכול להיות שאושר שמור לבעליו לרעתו. יכול להיות שכל החוכמה הזאת, מי אמר שזה חוכמה? אולי זה רק נזק? אולי זה בעצם רק יותר גרוע? אולי זה מעודד רשעות? אולי האנרגיה האטומית רק מעודדת יותר קשיחות, יותר חזריות, פחות דיבור, פחות שיתופי פעולה, פחות שלום? אז זה בכלל מה שקדוש ברוך הוא רצה. האם זה מקדם את האנושות או מוליך אותה אחורה? אנושות שפחות יודעת להסתדר, יותר עסוקה בהפחדות אינסופיות, אחד מהשני. מאזן אימה שלא פוסק. אנחנו היום במצב טיפה יותר טוב, במובן מסוים. אבל לפני 50 שנה, כל העולם היה סורקק בנושא אחד, במאזן לאימה שלא מפסיק. בין שני הגושים, היה גוש קומוניסטי והגוש זה, וכל אחד רק עוד ועוד 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 הגדילו את הפצצות. מי יש לו יותר פצצות? זה המאזן לאימה, כל העולם היה סורקק בזה, ורק זה מה שחדד שלנו עושה? זאת אומרת, אין לך מירת שמיים? זה לא רק שימוש, זה תפיסת עולם. מה תפקיד המדע? מה, בשביל מה יש מדע בעולם? בשביל מה יש חוכמה? מה תפקידו של מדען? מה תפקידה של חוכמה? מה היא אמורה לספק בעצם? בשביל מה היא ניתנה? חוכמה שווה כוח. חוכמה שווה כסף. חוכמה שווה שליטה. זאת פרשנות מאוד חמורה. זה תפקיד החוכמה בעולם? כולם בחוכמה עשית, כלומר, כוח, שליטה, כסף, אכזריות, ציניות, לא יודע מה, חוסר חסד, זה חוכמה? אז לא רק שזה פגיעה במוסר ובתוכנית האלוקית, בסוף זה פגיעה בחוכמה עצמה. החוכמה עצמה תיפגע מזה. היא עצמה תקרוס. היא תיפגע. והיא נפגעת. צריך לדעת שהיא נפגעת. כשהיא לא מיושרת למקור האלוקי, היא הורסת, היא יורה על עצמה ברגליים כל הזמן, והורסת את עצמה. היא פוגעת בעצמה. מורים, כל המורים, בכל מה אני אומר לך הרבה, אני מדבר המון עם מורים. כל המורים, במיוחד הוותיקים, אומרים פורשות שיכולת הריכוז והלמידה ירדה פלאים. ירדה פלאים. יכולת הריכוז והלמידה של ילדים ונוער היום הרבה יותר נמוכה מיכולת לימוד וריכוז ולמידה של נוער בעבר. מה התשובה? כולם אומר לך את זה. כולם אומר לך את התשובה. תשובה פשוטה מאוד. החוכמה עושה את הכל. אם לא הייתה חוכמה, היה יותר טוב. זה לא הגיוני. תראה, האנושות נהייתה חכמה, זאת אומרת, היא הצליחה ליצור טכנולוגיה מאוד מתקדמת, מאוד מהירה, מדהימה. מה התוצאה? שאדם נהיה פחות חכם. יוצר טיפש. הוא קורא פחות, אין לו סבלנות, כושר הריכוז לו בירידה, בעיות למידה עולות וגודלות. היום מאמצים שמשקיעים בילד בשביל, הם עצומים, כי קרוב הילדים מורידים את הרמה של המבחנים, הכל יורד, יורד כל הזמן. למה? כי אין לו יכולת ללמוד. בגלל שהייתה הרבה חוכמה, שעשתה הרבה טכנולוגיה, שגרמה ללמידה, אז ירדתי לעצמך ברגליים. אתה יודע למה זה? כי אין לך יראת שמיים. אין לך יראת שמיים, זאת אומרת, לא שאלת את המקור. מה מטרת? מה היא חוכמה בעצם? מה זה חוכמה? תורת הסוד עוסקת המון המון בשאלה מה זאת חוכמה. זה אחד המסמי שהכי עוסקת בה. מה הפירוש המושג חוכמה? מה זאת? מה זה חוכמה? מה העקרונות שלה? מה המטרות שלה? מה היא צורת חשיבה נכונה מבחינת החוכמה? מה ההיגיון האלוהי? תשאל אותו. זה יראת שמיים, זה לא רק מצב מעשי דתי, זאת דעת השם ועוזו. זה יראת שמיים. דעת, תלמד, זה מדע אדיר. מה זה חוכמה? מה זה להיות חוכם? הגמרא אומרת שאם אדם מתגאה, מסתלק את חוכמתו ממנו. זאת אומרת הגמרא בפסחים, שאדם שמתגאה, מסתלק את ממנו החוכמה. מביאה דוגמאות. אז אם אדם לומד חוכמה וזה גורם לו יותר גאווה, כי אומרים לך שזה מטרת החוכמה. אומרים מפורשות, מטרת החוכמה, גאווה. אומרים את זה, לא מסתירים את זה. אבל כבר אומרת שתדע לך שיהיה לך גאווה, יהיה לך פחות חוכמה. אומר ככה ממש. אתה לא מכוון, אתה לא יודע מה זה חוכמה בכלל. מה הקשר מלחוכמה לענבה ולצניות? אתה לא למדת את זה? לא לימדו אותך את זה? כי זה לא כתוב בטבע. זה לא כתוב במדע. אז יוצא שעכשיו בעצם ההון המדעי שלך בסכנה. יכול להיות שבגלל שצברת הון מדעי אתה תהיה בעל גאווה וזה יגרום לך לאבד את כולו. כל ההון שלך ילך לו. ילך להם. מילה לזהבה. זה כתוב מפורש. בסוף זה גם משפיע כמובן על כל ההתנהלות של החיים, על הכל, אבל כל המושגים, החוכמה נפגעת. כלומר, אומר הרב, שאתה לא יכול לעסוק במדע בלי לפנות אל מחולל המדע. יוצא? אז התיישרו כל הדורים, כשיהיה יראת השם, מחוכמה. מצד שרק אז בהיות הגובה העליון של המדע מתגלה, לא רק המדע, אלא מה הגובה שלו, מה הוא רצה, מה המטרה, מה תוכנית העל, לאיפה הולכים, מה הערכים, מה זה הגובה העליון, הפילוסופיה של המדע, השאיפות של המדע, מה זה בכלל מדע? ואז יחס המדע נערך בטבעו, זאת אומרת המדע חוזר למה? לטבע שלו, לטבע שלו הכוונה לתוכנית המקורית. כל דבר כשמוציאים אותו מהטבע שלו, אז הוא עובד לא נכון. מה שעובדתי זה קורה שקר. זה נקרא שקר. מה זה שקר? שקר זה כשדבר מוציאים אותו מהטבע שלו. זאת אומרת, זה לא מה שהשם רצה. אם זה לא מה שהם רצה, זה נקרא שקר. שקר זה לא הכוונה שאתה משקר, אתה אומר דבר לא נכון. שזה לא מה שהשם אמר. הפרשנות שלך, שזה לא הפרשנות של הקדוש, זה לא התוכנית האלוקית, זה שקר. זה שקר, אבל אתה מוציא, אתה עושה פיקציה. אתה מוציא את הדבר מהקשרו, מהטבע שלו, מהאמת שלו. זה שקר, אז זה לא יחזיק. כי זה לא בטבע. כל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הקיים, כלומר, יש רק חוכמה בלי עירה, לא לומדים את מדע, יראת השם. מה השם אומר? מה רצונו? מה הוא חשב? אז אתה רק בעולם של השערה. אתה מנחש. השערה אתה קרא. אתה רק, הכל השערות הקראתיות שלך. אתה אוסף צבעים בודדים. פה, כן, כן, כל מיני הקרות חיצוניות. זה כלא נחשב. איזה הניתוחים שלך היו מאוד מאוד גדולים. וזה נכון, בתחומים של היסטוריה זה ודאי, כולם רואים את זה. אבל זה נכון גם בתחומים אחרים. בסוף תהליכים, שבפעם אנשים חשבו שזה היגיון מדהים, איזה רעיון, איזה הברקה, וואי, איזה מחשבה גאונית, התגלו בטווח לא ארוך כטיפשות אחת גדולה. המון פעמים. ההיסטוריה מלאה מזה. בתחומים של מדעי הטבע. איזה נזק, איזה שטות עושים. למה? כי הייתה יוהרה. הייתה יוהרה גדולה מאוד, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים. ואדם ילך עם המדע שלו וזה, והגיע והתערב, והעסק מסקנות מהירות ועשה, ואחר כך הוא תופס את עצמו, איזה נזקים עשיתי בעולם. כי עסקת בהכרה חיצונית. לעומת הקניין המדעי, הרב מדבר בשם המדע המוחלט, כלומר דעת השם. כי אתה אמור להסתכל על דעת העולם בתור פועל השם, אל תשכח מי פעל אותו. ומרח הגיוניסט, אתה לא שואל את המנהל, שלא שואל את המנחש ניחושים, תשאל אותו. איזה יוהרה זאת, איזה התעלמות, איזה טיפשות זאת. זה בסוף שקר. זה ניחוש, אז זה לא הצליח. ואל זה נשאות עיני כל חי בסופו של דבר. כמו שאומר שלמה, בסוף מגילת קהלת, הוא עשה תחקיר ארוך שלמה. ידע מה הוא עושה, הוא חקר, 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 חקר את כל החוכמות, ומה הגיע למסקנה? שבלי יראת השם, בלי ללמוד יראת השם, לא נגיע לחוכמות. ספר משלי, אבל זה מגיע למסקנה של קהלת. סוף דבר, הכל ישמע, את אלוהים יראה, כי זה כל האדם. כמו שהוא כותב פה, זה כל האדם. כל המצוי, כל המוכר בנק, כל אדם, הכוונה כל התודעה, כל המדע. כן.
כי זה לפני השימוש שלנו במדע, אם צריכים לעשות את
העבודה. לפני, לא רק השימוש, למידה, עוד בשלב הלמידה.
אבל אומר, יש כאלה שכבר למדו.
מי למד? מדע?
כן, נגיד במדע באוניברסיטה. עכשיו, אני בא להשתמש במדע הזה,
פלאפון, במכונית,
יכול להיות שצריך לעצור ולעשות עבודה.
ברור שצריך לעצור, מה שלא, מה חשבת? שלא? ברור. בשאלה בכלל. איך אתה יכול להתחיל להתאמש במדע, לבוא אל, ללמוד מדע, להשתמש במדע, איזשהו קשר מדע בלי שלמדת דעת אלוהים? איך אתה יכול לבוא אל המדע בכלל? הוא כותב את זה באורות. הוא כותב את זה באורות לתשובה. הוא כותב את זה גם באורות. פשוט יש פה אורות. מה? נכון, זה ממש מסוכן מאוד. לכן יש לך, ההורים שלו צריכים לעשות, לעבוד על יראת שמיים. קודם כל ללמוד הרבה הרבה יראה, לפני שלא משתמשים למדע. מה אתה, זה שיגעון? מה אתה הולך למדע? אתה יודע איזה סכנות זה? זה לא רק סכנות. אתה בכלל, אתה תעשה שטויות. המון שטויות אתה עושה. המון המון טעויות, המון שטויות. הוא כותב את זה באורות התשובה. אבל פה יש אורות, אז אפשר לקרוא את זה באורות. הרב כותב באורות, ישראל, פרק ז', סעיף י' ז', הוא אומר, השתכחה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של עוסקים בטכניקה, ככה הוא כותב. באורות, ישראל, ז', י' ז', בסוף הפסקה, השתכחה דעת אלוהים מהחלק היותר גדול של עוסקים בטכניקה. מה זה טכניקה? זה כל טכנולוגיה. בכל העולם המעשי של התרבות האנושית, והתרבות המודרנית סובלת מחשכים באין שיעור. למה הוא כותב? למה? בגלל שכחת השם. שכחת השם. זה מדע. הרב, מה שהרב אומר, שללמוד יראת השם זה מדע. יראת השם היא חוכמה. אם תחפשנה כמתמונים, קרקסת תמציין, אז תבין יראת השם, אומר שלמה. זה עבודה גדולה, יראת השם, צריך ללמוד, זה עולם מדעי ענק. אבל מזלזלים בזה. אבל יש מחירים, זה לא נכון. כי אתה לא יכול, אתה התפאר הגרזן על החוצב בו, מה, אתה שכחת שיש פה בורא? אז בוודאי כשהמדע מתקדם בלי יראת השם, אז הוא ישלם מחירים, הוא עדיין, הוא ישלם מחירים עצומים. אני חושב משלם את המון מחירים. נכון, נכון, כי כל עוד אתה לא תלמד יראת השם, אתה לא יודע לכלל מה זה נקרא חוכמה. היא חוכמה. אתה לא יודע מה זה חוכמה בכלל. אולי באמת, בשני מקומות. קודם כל, במידות ראייה גם הוא כותב את זה. בערך יראה הוא כותב. בפסקה הראשונה. מידות ראייה איך יראה? יראת השם היא החוכמה. היותר עמוקה. היא הנותנת את היסוד העמקני לכל מדע, בקודש ובחול. והחול עצמו, כשהוא יתפוס את עצמו, הוא מוכרח להגיע למסקנה הזאת. שכל עוד אין יראת השם, אז המדע מרפרף על השטח החיצון של המושגים. ובאמת, אינם בכלל חוכמה. זה לא נקרא חוכמה. זה בכלל לא החוכמה. אתה בכלל, אתה לא הבנת כלום. אתה מתעסק, ברור, הנתונים שאספת נכונים, אבל אתה מרפרף, כי הכל הנתונים נכונים, אבל זה לא בכלל המסקנה לא נכונה, אז בעצם אתה לא הגעת לכלום. הכל הנתונים נכונים, אבל לא הבנת שום דבר. זה קראתי עכשיו מידות ראייה. מידות ראייה יראה א'. אולי אני לא, אולי זה יעזור. לא יודע שאני פתאום אזכר.
אולי זה כבר
ב. אולי אני אעשה. אולי אני באמת פתאום לא נשמע כסליחה. שם זה מדבר על הרצון, כן. אבל יש מקום שממש מדבר על המדע, שהמדע חייב להיות בשיתוף פעולה כל הזמן עם, עם התורה, אחרת הוא בבעיה, המדע בבעיה. חייב להיות כל הזמן מתואם איתו. בכל אופן, נחזור אלינו, אומר הרב...
הרב, זה דבר, כאילו, צד אחד הרב מסביר שבלי שיש מוסר, המדע הוא לא אמיתי,
בסוף... לא יש מוסר, בלי יראת אלוהים, אין חוכמה, זה לא כתוב, בלי יראת אלוהים אין חוכמה, אין יראת השם, אין חוכמה. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, בלי עדות השם נמנה, אתה פתי, ואם זה פתי הוא לא חכם.
לא בוקשים לפעמים, אבל יש אנשים שהם דווקא יריש המים, והם פחות מסוגלים לפתח את העולם, כי הם קצת יותר לסמכים על
זה. זה בדיוק הפוך. מי שהוא לומד דירת השם, הוא מבין מה השם רוצה, אז הוא עובד, הוא מפתח, בגדם בדיוק מה שהשם רוצה. הוא יורד לעומק דעתו של הקדוש ברוך הוא, ודאי, זה מה שהוא אומר, הוא דואג שזה יקרה. הוא דואג שהעולם יתקדם, כי הוא מבין מה התוכנית האלוקית, אז הוא רק צויין, אז קדימה, בוא נקדם. אבל אם אתה לא מבין מה התוכנית האלוקית, אז אתה אומר, אז אתה לא, אתה הולך הפוך.
כי זה ציוד הרוב. ציוד שעובדים, מי שם מפתח את העולם, לא על שם מוסר, שם מוסר נשאר לו בדירה, שאנשים מפתחים את העולם, זה לא נגדו מוסר.
השאלה מה זה נקרא לפתח את העולם? מה זה נקרא לפתח את העולם? לפתח את העולם זה לפעמים דבר זה נסיגה, זה לא פיתוח. מה שהרב טוען כאן, שאנחנו צריכים לבדוק מה זה באמת חוכמה. לא כל פיתוח זה חוכמה, לפעמים פיתוח זה טיפשות. הרבה פעמים פיתוח, מה שאחד קורא פיתוח זה טיפשות נוראית. זה בכלל לא מקדם אותנו לחוכמה, זה מרחיק אותנו בחוכמה. אמר לי מור... מה? נכון, בזכות שיש תורה בישראל. אז אתה יכול להאמין בחוכמה, כי יש תורה בישראל. אבל בלי זה כתוב בעובדיה, ועבדתי חוכמה באדום. למה עבדתי, למה החוכמה באדום נעלמת? כי אין לו יראת השם. אז כל החוכמה שלו תתבלה, תלך לפח.
נכון.
אתה יודע שבעולם ביקורת המקרא הוא הרבה יותר מפותח מהעולם של, של מי שמאמין שתורה מן השמיים. הרבה יותר מפותח. יש שם הרבה יותר יצירתיות, והרבה יותר רעיונות, והרבה יותר, הרבה יותר מפותח. הרבה הרבה יותר. נראה? פיתוח זה לא אומר. שאלה מה, האם אתה בכיוון? האם אתה הגעת לחוכמה, אתה רחקת ממנה? או אתה מאוד מפותח, אבל אתה רחקת מהחוכמה?
זה מה שאני רוצה לשאול. אני מבין שבלי...
אתה אומר, צריך להבין מה זה נקרא חוכמה. מה זה? מה זה חוכמה בעצם? אני זוכר שהייתי ממש צעיר, הייתי בכיתה, אני חושב י"ב, ואז פעם אחת נסעתי לחופש עם חברים, והלכנו לישון בעצם משפחה של מישהו, וזה היה התחלה של המשחקי מחשב. אני מדבר איתך לפני אלפי שנים. וראיתי נער, אחד הנערים, בחור חמוד, לילה שלם הוא התחיל המשחק, הוא התחיל לשחק עם זה, זה כמו מחשב גדול כזה, לילה שלם הוא לא הפסיק לשחק באיזה משחק שהוא מכור מראש. זה ידוע, זה מכוניות שנפסות או תיאורי דברים, זה היה שלם. אני הסתכלתי, אמרתי, זה לא תמיד, זה לא יכול להיות. אתה עכשיו, אתה אדם מסיים בית ספר, קצת אתה בן 18, אתה בן אדם בן 18, אתה אמור, איך זה יכול להיות שלילה שלם אתה עושה דבר כל כך משעמם, כל כך חסר תוחלת, טופש, ידוע, גם זה ידוע מראש, זה לא זה ש... איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. זאת התפתחות, זאת דעיכה, זאת נסיגה דרמטית. בוודאי שזה טכנולוגיה. זאת לא חוכמה. כי זה יוצר ערימות, ערימות של נכות נפשית וטיפשות שכלית. והאדם נהיה יותר שטחי, ופחות מבין כל דבר. זה פוגע ברגשות, פוגע בכל דבר. זה נהיה יותר חכם? האדם נהיה יותר חכם? מה פתאום? אז בוודאי שזה מפוצח. נו, אז מה? מה זה פיתוח? אנחנו צריכים להבין מה זה חוכמה, צריך להבין באמת מה זאת חוכמה, מה זה נקרא חוכמה. כן, סליחה.
המדע בסוף זה כלי,
שאלה בסוף... לא, מדע זה לא כלי. מדע זה מטרה, מדע, לדעת. החוכמה היא, המדע זה דעת, זה חוכמה, זה דבר מטרה לעצמה. לדעת, זה בדיוק אחד הכישלונות. שהחוכמה הפכה להיות מושג שימושי. זה לא נכון, זה בדיוק אחד הנושאים. חוכמה זה מטרה. האדם צריך, שהוא יודע, שיש לו דעת. הדעת זה מטרה, לדעת. להיות עם דעה. להיות בן אדם, זה להיות מישהו עם דעה על דעה. זה בדיוק דוגמה שמצוינת בדיוק לטעות הזאת. שאתה מתרחק מהחוכמה. כי אז החוכמה, המטרה זה השימוש. אז בכלל החוכמה היא לא חשובה, השימוש הוא החשוב. יכול להיות הרבה דברים, אבל גם בימינו יכול להיות, אני לא יכול להיות, אבל בסופו של דבר כשלא שואלים את הקדוש ברוך הוא, כשיש לא עוסקים, שוכחים, שכחתי, שכחת לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז איך שלא תגלגל את זה, שאתה שוכח לשאול את הקדוש ברוך הוא, הסיכוי שאתה תדע מה קורה, הוא נמוך, אתה טועה לגמרי, שכחת, איך יכול להיות ששכחת לשאול אותו? מה, איך יכול להיות? מה, לא שאלת אותו, שכחת לשאול, תרים אליו טלפון, תשאל אותו, מה הוא רצה פה? מה זה החוכמה? מה הוא רוצה? כן.
אני צריך להגיד מה שאני רוצה לשאול. לפעמים דווקא אלה שלא שואלים את הקדוש ברוך הוא?
לפעמים?
אלה שלא שואלים את הקדוש ברוך הוא. לכאורה מצליחים לקדם את המציאות אמיתית.
מה זה המילה, מה זה נקרא לקדם, ומה זה המציאות?
מצורך היה ציונות. אנחנו לא נדבר, ואתה תלמידי הגרה, בסוף מי שעלה לארץ, הקים את הארץ, בפועל, ולא רק קבוצות קטנות. זה אלה שלא שאלה קבוצות קטנות.
אבל למה זה קשור למה שאתה מדבר עכשיו?
כי אני, ולכן זה אני לא מבין נכון, אבל יש איזה... לפעמים מישהו יש לו עירת שמיים, אני חושב להגיד את זה, אבל מישהו יש לו עירת שמיים, והוא מחובר לקודש, אז הוא גם קצת תקוע. הוא לא מצליח... עכשיו יש מערכת ביטחונית שצריך לפתח אותה גם מדעית ולהילחם מול אויבים את זה. אם כולם, אני אומר, אם כולם היו דוסים צדיקים שלומדים תורה ביראת שמיים, לא יודע אם מפתחים עכשיו...
אתה עוד פעם עוסק בנושא אחר. הנושא שלך זה השימוש.
אבל המדע הוא גם לשימוש.
לא. זה, 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 זה חלק קטן מאוד מנושא של המדע. מדע, מה שהרב עוסק פה, מדע כמטרה. החוכמה. המושג הזה דעת, מדע. אתה רק בדיוק, אני חושב, מדגים את הכישלון הגדול, שהחוכמה היא כבר לא מעניינת. היא לא נושא. החוכמה היא ממש לא מעניינת. החוכמה היא משרתת של צרכים שימושיים. יכול להיות. אבל החוכמה... נו בסדר, הרגת את כל הערבים מסביב, בסדר? אז יש לך מלא חוכמה, והרגת את כולם. לא נשאר אף אחד. בסדר? ומה עכשיו? מה את עושה עכשיו? עכשיו? יהיה לי מלא זמן. ומלא כסף. ומלא כוח. ומה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? אני שאלתי אנשים. אני רוצה שיהיה שלום. ומה יקרה שאתה עושה שלום? מה יהיה אז? מה אני עושה כשיהיה שלום? אנחנו נוכל לשכב ליד המים על הדשא ולאכול אבטיחים ולשתות מצקר ויהיה פה ולסוע לחופש לכל האיים הקריביים ולשכב שם מול השמש ולאכול אבטיחים ולשתות מיץ ועוד כמה דברים כאלו. וזהו. זאת אומרת, אז המצאתי מכונות הכי משוכללות בעולם בשביל להרוג את כל האויבים שלי, כדי שאני אוכל לעשות מה שהפרות עושות עכשיו כבר ברמת הגולן. בלי כל המאמץ הגדול הזה. הם עכשיו שוכבות ליד המים ברגע זה, ואוכלות מלונים ומאושרות עד הגג. זה לא נכון, אנחנו הרגנו כמה פרות. רק מפריע. חוכמה זה שאלה אנושית, שאלה של זהות. חוכמה הכוונה מי אני בן אדם, זאת השאלה, כמו שהוא כותב כאן, זה האדם, לא מה אני משתמש. השאלה, חוכמה זה שאלה מי, מה זה אדם, זאת השאלה. האדם נוצר בחוכמה, המהות של האדם זה דעת וחוכמה. מה הכוונה בן אדם? מי זה בן אדם? בן אדם זה מי שמסוגל לייצר מטוסים מהירים. ולאיפה הם טסים? ומה אתה עושה אחרי שטסת? מה הבן אדם פה? יכול להיות שהתרחקת מהאדם שבך. לא כל המרבה בסחורה מחכים, אומרת המשנה. הרבית בסחורה, נסעת רחוק, ויכול להיות שתרחקת מהחוכמה בכלל. כי נסעת למרחקים, הלכת לאוניות הכי משוכללות, אבל החוכמה לא נמצאת שם, החוכמה היא פה. יכול להיות שנהיית פחות חכב, לא כהרבה מסכורה מחצים, ולא מעבר לימי. אז אולי התרחקת בעצם מהחוכמה, מהמושג אדם, מהדעת, מהשכל, מהתבונה. נכון שיש לך אונייה מאוד משוכללת, ויש לך מטוס מדהים, אבל אולי אתה נסעת לקצה השני שלם כדי לראות כל היום קופים, לראות כל היום חריות טורפים. אולי האדם שבך לא מתפתח בעצם, התפתחה, יש לך מצלמה מצוינת, ואתה מצלם כל היום נמירים שאוכלים והם טורפים, ואתה כל היום מסתכל עליהם, אבל אתה לא בן אדם. האדם שבך הולך ונעלם. אתה הפסקת להיות חכם. אז מה אם יש לך מצלמה? אולי זה אפילו יותר גרוע.
מה
ניוטון היה אדם מאוד מאוד דתי. אחד האנשים הכי דתיים בהיסטוריה של המדע זה ניוטון. זה אחד ההפרחות הגדולות של הגב של מה שהוא אמר פה. אחד האנשים הכי יראי שמיים. במדים הכתבים שלו כל כך דתיים, כל כך מלאים אמונה. ולא רק שלו, של עוד הרבה מדענים דגולים, שדווקא הם שפיתחו את התיאוריות, הרבה תשאל אותם וכופים בכתבים שלהם, זה היה מאמונה באלוקים. הם כל כך האמינו באלוקים, אמרו, חייב להיות משהו מאוד מאוד עמוק פה. לכן חיפשו תשובות מאוד מאוד עמוקות, מאוד מאוד גבוהות. אפילו להגו לניוטון, שמרוב שהוא דתי, מרוב שהוא מאמין, אז הוא אפילו ממציא דברים נועזים מדי. ככה להגו לו. כשדברים יותר מדי נועזים, כי יותר מדי הוא מכניס את האלוקים לתוך התפיסה המדעית שלו. כי כשלייבניץ הקשה עליו קושייה, על איזה חשבון שלו בכוכבים, שזה לא מסתדר, שהוא עושה תיאוריה שלמה עם חישובים שלויים, אמר לו, יש משהו שלא מסתדר בחישוב, כי לפי החישוב שלך, אז הכוכב הזה, עוד כך וכך שנים, אמור להיות שם, לפי כל החישובים שלך. ואנחנו לא רואים שהוא שם. אז הוא אמר, אלוקים מסדר את זה. כך הוא אמר, אלוקים מסדר את זה. פעם בכמה שנים אלוקים מסדר. אז הוא אמר לו, איזה אלוקים גרוע יש לך? הוא לא יודע לבנות כוכבים כמו שצריך. איזה שען גרוע. כך הוא אמר, יש לך שען, הוא שען גרוע. הם היו מאוד מאמינים. ניוטון, תקרא את הכתבים שלו, איזה אדם מאמין. מאוד, כל כך מאוד מאוד יראה שמיים. להפך, בגלל שהוא היה כל כך מאמין, הוא חיפש תשובות מאוד עמוקות. מאוד מושפות, מאוד מערכתיות. מאוד כלליות, בוודאי. ולא רק הוא. שלמה המלך. אז כל החוכמה שבעולם באה משלמה. הוא אומר הרד"ק, הוא אומר הכוזרי, שכל החוכמה בעולם זה משלמה. הכוזרי כותב את זה. שכל הם לקחו מאיתנו. הרד"ק אומר שכל הם גנבו את החוכמה משלמה. כל זה אשר החוכמה לבבל ואחר כך לפרס, והכל הם גנבו משלמה. השם נותן חוכמה, השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. השאלה מה זה חוכמה?
אומר שהרמה מתקיימים שכותב בגדרים יש לסך נותן חכם?
בוודאי. הוא מסביר את זה בעריכות רבה, במורה למומחים, בחלק ג' פרק ט', ממש מסביר, מה זה נקרא בן אדם חכם? ממש כותב את זה ברור. וגם בסוף הספר. מה זה נקרא בן אדם חכם? מה זה חוכמה? אם אדם הוא פטי, כלומר העולם החומרי מפתה אותו, אז הוא לא חכם, הוא בכלל לא חכם, הוא טיפש גמור. הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה וטכנולוגיה. במה? בטיפשות. אז הוא נהיה טיפש, בוודאי. הוא נהיה טיפש. זאת אומרת שכל עמל העולם ועילויי מדרגותיו הוא מכונן, הוא מכונן, מתוכנן רק כדי שיבוא האור העליון של המדיות להיגלות בשטף מקור אמיתותו. צריכים להתקדם למטרה העיקרית שהתגלנו האור העליון של המדע. ומה שמאוד מאוד חשוב, וזה אמרנו ונאמר שוב הרבה, שהאור העליון אנחנו לא מגיעים אליו, הוא מגיע אלינו. כל המדע הרגיל האדם יכול להגיע אליו. המדע בידיעה לעולם אתה לא תגיע לבד. אתה צריך שהשם יגלה אותך, לגלה, השם ייתן חוכמה. כי אתה צריך לשאול אותו, הוא צריך לגלות. האור העליון הוא יתגלה, וכשהוא מתגלה, אז הוא לא מתגלה בכלים שלך. זה נקרא שטף. שטף זאת אומרת שזה בא מהמקור, לא ממך. כל המוסר הכללי והפרטי, כל הטובת אורחות החיים, בוודאי משפיע על ההתנהלות, צדקה וישרות, הכל תלוי ועומד, בעזרת השם יגיע למה? על ידי ההתוודות, כלומר המדע, להיוודע, להתפגש עם ההכרה במקור. וכל עוד אתה לא מפגש עם ההכרה במקור, כלומר העולם המדעי במקור, אז העולם המוסרי לא מתנהל כראות. העסק לא עובד טוב, הכל מתפרק. כי אתה לא באת אל המקור של החוכמה. זאת אומרת שצריך לחשוף את עוד אור החיים מהמקור. זה האור האמת. זה מאוד הגיוני. תלך למקור. שם נמצאת האמת. כי הוא מחולל כל. זה כל הנקודה. הוא המחולל. תלך למחולל. תשאל אותו. מה רצית? מה תכננת? מה חשבת? מה זה בן אדם? מה זה חוכמה? מה המטרה של העולם? של האנרגיות? מה אתה רוצה? ואז זה משפיע על המוסר, על אורחות החיים, על הצדקה, על הכל מושפע מזה. מה אנחנו רוצים בכלל? בלי הדעת, בלי דעת הקודש עם קור החיים, אין לך דעת. אתה טועה בכל כל הדעת שלך עקומה עכשיו. כל התפיסה שלך משובשת. סיפור. סיפור לסיום, כי אנחנו כבר בפיגור, באיחור, סליחה. לפני כמה שנים הגיעו שני חבר'ה חמודים, הם סיימו שנים בקבע, הם היו עתודאים, שני גאונים, הם הגיעו לישיבה לבוגרי צבא, הם שני מוחות, הם היו, למדו מחשבים וכאלה ברמה מאוד גבוהה, הם היו ביחידות מאוד 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 מסווגות, אחד של הצבא, אחד של המוסד. וסיימו את הקבע שלהם, את העתודה, באו ללמוד בישיבה. ואז לתדמתם, פעם ראשונה שהם שמעו את זה, אנשים מאוד אינטליגנטיים, פעם ראשונה שהם שמעו שיש קשר בין חוכמה למוסר. פעם ראשונה שהם שמעו את זה, זה היה בישיבה. אף פעם לא שמעו, לא אמרו להם את זה. מעולם הם לא שמעו שיש קשר. עכשיו, אדם גומר תואר ראשון, תואר שני. אבל אף פעם לא אמרו לו. ואז התחלתי להסביר את זה, אז פתאום אחד אומר לי, עכשיו אני מבין, עושה כנקומה, הוא כאילו פתאום מבין משהו שהפריע לו. הוא סיפר שכשהם היו עתודאים צעירים, אז הם עומדו ביחד למבחנים, למתכונים, ועוזרים אחד לשני ללמוד את המבחן. והמרצה נתן להם שיחת נזיפה. כמעט אמרתי שיחת מוסר, זה לא שיחת מוסר, שיחת נזיפה חמורה, שהוא לא מסכים שלקראת המבחן, תלמידים ילמדו אחד עם השני להתכונן למבחן. למה? כי התלמידים החזקים עוזרים לתלמידים החלשים להתכונן למבחן. וזה לא טוב. זה מאוד מאוד מזיק. אסור שהתלמידים החזקים יעזרו לתלמידים החלשים להתכונן למבחן, כי זה לא יוצר גרף אמין ומדויק של התפלגות הזה, ובסוף זה מסבך אותי, כי אני אמור לתת בסוף לכל מיני חברות וכל מיני דברים דוחות על מי הגאוני, מי הזה, מי הזה, והפרמטר הציונים, וכל הציונים עכשיו לא משקפים את זה, וזה לא טוב, אני צריך התפלגות, כי כל חברות הייטק תמיד שואלות, מי... אז אסור לכם, אסור לכם. זאת אומרת ש... תראה מה קורה, כשהמוח, כשהחוכמה לא באה נאמנת למקורה, אמרו לי, תסתכל, איזה מחשבה עקומה הזאת, איזה שכל עקום, אסור לעזור אחד לשני, אסור להיות טובים אחד לשני. למה אסור? זה מפריע לחוכמה, להיות טובים לשני, זה מפריע לחוכמה, זה מפריע להייטק. בסדר, תגיד. שמה יש הייטק עם שום, שמה, בסוף אם לא נטורים לך על השני, אז מה עשינו פה? אבל הכל, זה אין סוף השלכות של זה. אומר הרב, זה לא מספיק, צריך מדע. צריך לעסוק במדע, שנקרא קריאת אלוקים. אז עסקנו גם היום בשלילה. כמו פעם הקודמת, הפרקה הקודמת זה היה מהצד של הסובייקט, של הלומד, ועכשיו זה מהצד האובייקטיבי, מצד התוכן. ההבדל בין קודש לחול, שמאוד מאוד מתחדד, במיוחד שאנחנו עוסקים בסוגיה עצמה, שזה דעת אלוהים, זה הנושא של העצמה, לב העניין. ללמוד את מה? מעשה בראשית. זה המטרה של תורת הסוד, ללמוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה המטרה. ללמוד מעשה בראשית, מה אתה אומר, מי הבורא, והרוכב, המנהל, מה לשאול אותו? מה קורה כאן? אז אנחנו צריכים להגיע למעשה בראשית, מעשה מרכבה. זו המטרה של הלימוד. תלו מעלה, מעלה, בשורות טובות, שבן חמור.